אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
אני מזהה אותך מהפודקאסט של קורין קיטיס?
לא, זאת אני, זו אישה שמנה אחרת. הרבה פעמים מתבלבלים בנשים שמנות. זה תופעה ידועה שכולם נראים לכם, כולם נראות לכם אותו דבר. כל הנשים השמנות. אני אומרת שזה שמנופוביה.
שמנופוביה, שזה דבר שישימו אותך בו.
נכון, ובצדק.
סתם, היית בשבוע בזה, את רוצה... אתה מוציא את איזה שאוט-אוט? לא, זה נתת בראש שם, הרעיון טוב. מי שלא ראה, אנחנו ממליצים להזין.
מי שלא ראה, ממליצים להזין.
ככה זה היום. כמו מגדר, גם המדיות נהיו נזילות. שאלתי אותך מקודם אם את רוצה לדבר על שרה נתניהו. ואז עשית כזה מין...
כי א', אף אחד לא רוצה... סתם, יש הרבה אנשים שרוצים לדבר על שרה נתניהו, בעיקר גברים מעל גיל 60.
כן?
מאוד מאוד אוהבים לדבר עליה.
באמת?
כן, אתה לא שם לב את זה?
היום אישה דיברה איתי על זה.
כן, אבל היא מרגיזה בעיקר איזשהו ציבור אוכלוסייה מאוד מסוים.
הבנתי מה את אומרת, כן, כן. יש, גם זה הפונקציה שלה בשדה הפוליטי.
נכון,
זה הפונקציה שלה. אנשים שחיים עם נשים, ולאורך הזמן נהיים כזה מתוסקים, זאת אומרת, זה כזה קצת, זה תמיד אני טוען את זה, שזה שרה נתניהו היחס, כאילו מין זה ביבי אומר לכולם, אני חי משם שוגעת, וכאילו מין, אם אתה כבר נרגן, אז כאילו היא יושבת על המשבצת הזאת.
כן. ואני חושבת שהיא באמת, היא או הצוות שלה או מה שלא הולך שם, אני לא יודעת איך זה פועל.
אנחנו כן דברים על זה? אוקיי, אהבתי.
את רוצה להגיד, רציתי לדבר איתך ואז לא לדבר על זה?
רציתי לקחת את זה במקום זה שאתה נגיד שאנחנו עייפים.
אתה חושב שזה לגיטימי לעשות לבן אדם?
אני חושב שרציתי...
אתה חושב שזה לא לשים את הגב שלו against the wall?
Against the wall, אה?
ולהכריח אותו ולכופף את ידו מאחורי גבו.
בזמן שהוא על הוול?
לכפות עליו.
איפה, אני הבנתי, אם הוא עם הבק against the wall, איך היד מוחזקת? בסיטואציה הזאת הוא עם הגב אל הקיר.
אתה מעייף אותי, אתה מעייף אותי.
על זה בדיוק, ושם רציתי ללכת, בדיוק למקום הזה של יש...
מה אתה רוצה ממני?
התחיל, אני אגיד, התחיל החום, והתחיל הסכוניה, וזה באמת, אין כוח. כאילו, אנחנו תמיד שוכחים מהו הקיץ הישראלי, תמיד אני כאילו שוכח כמה קצר האביב, ואז זה מגיע, וזה באמת מחוות לפנים, וכמו שאני אוהב להגיד, החום הוא משפיל. זה חום משפיל.
תראה, לי אישית יש גייס חמישי בתוך הבטן, שמעוניין לשאוב ממני את כל המשאבים שלי, שזה מזון, אנרגיה.
אתה משפר נהיה כמו אנטישמיות, את כאילו...
כוחות
של... גייס חמישי.
זה מה שיש לי שם.
הוא ביגל זה שני.
זה סוס טרויאני.
זה ביגל זה שני.
שמטרתו להרוס את חיי, והוא לא רוצה שאני אהיה רנית יותר לעולם.
אתה רוצה עכשיו לספר להם שאנחנו משקים פודקאסט על הורות?
אנחנו לא עושים את זה, ואני מקווה שגם לא... באיזה שלב נתחיל לכתוב ספרי ילדים?
את חושבת שאנחנו מהאנשים האלה שכאילו מין, הזדעזענו מהמצב של ספרות ילדים, אז החלטנו...
זה לא קשור ללהזדעזע, זה לא משם אנשים מגיעים לשם.
למה?
מגיעים לשם ממקום אחר.
מפדופיליה.
ממה?
פדופיליה.
לא, לא מפדופיליה.
בגלל זה מגיעים להיות כוכבי ילדים.
שתית הרבה קפה היום, אני חושבת. יש לך אבל פה חמוץ כל כך.
מה עם החום, אבל ביגלס?
החום מעייף, אבל...
את רוצה להפוך את זה לאירוע אישי, את רוצה להאשים את בני הבכור שעוד לא נולד.
נכון, זה...
לא אבל בחפו.
אני רוצה להגיד לך שאתה מדבר על החום, אבל אני חווה דברים באמת בעצימות גבוהה יותר, וזמל באמת... רמת הדורשנות
הוא עוד לא קיים.
והלקחנות שלו.
לקחנות, אוקיי, וואו, אוקיי. כי זה טייקר, את אומרת.
כן, כן.
כמו אמא שלו.
נכון.
גם את גרידי ליטל טייקר שיגנוב את כל השוקולדים ולא יחלוק עם שאר הילדים.
נכון. אני לא רוצה, אני לא אוהבת לחלוק כל כך. מה שאני
חושבת... מה שמייצר הרבה אתגרים בשבילי, כמי שחולק את חיי, כאילו, כן.
כן. אני כן יכולה להגיד לגבי הגברת שרה נתניהו, שאני חושבת ש... זאת אומרת, שוב, זה טענה שחוזרת, אבל קשה לי להאמין שזה משהו שהוא לא מכוון, זאת אומרת,
כן.
זה, 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 זאת אומרת, את מה שהיא עושה, היא עושה הכי טוב. זאת אומרת,
כן, לשחק את התפקיד הזה.
הספינים המוטרפים האלה.
כן, כן. כמו החולצה, זוכרת את החולצה עם הכפלים, השקופה הזאת.
כן, כאילו, אנשים באמת מאמינים שזה היה, שזה הטעות.
האנשים הנרגנים האלה שדיברנו עליהם, כן, הם מאמינים, תראו אותה, זה פשוט אי אפשר להאמין.
אבל, זאת אומרת, כולנו חיים במציאות, אנחנו כבר יודעים איך תקשורת מתנהלת.
יש מצב שהתשובה היא גם וגם. זאת אומרת, יש מצב שזה גם לא מכוון וגם כן מכוון, והם גם מזדעזעים מזה באמת, ולא חושבים שזה מכוון, וזה, כאילו, ולמה אני אומר? זאת אומרת, יש מצב שכאילו מין...
באיזה עולם זה לא דבר מכוון?
נגיד, אם ביבי עושה לה גאסלייטינג, סורי על השימוש בזה, אבל כאילו, היא יכול להיות שהיא באמת קצת קרייזי, כן? זאת אומרת, אני עם השנים...
אבל הנה, אנחנו מדברים על זה, במקום לדבר על מה שחשוב. זה עבודה טובה. במקום לדבר על זה ש... אתה יודע, הם שמו כיסא מגוחך לחטופים ולא החזירו אותם.
זה היה פוסטר הכי קטן שראיתי בחיים שלי.
זה היה כמו העבודות פסיפס האלה
שעושים... הם נזכרו בזה והדפיסו את זה במדפסת.
נכון.
זה באמת מה שקרה.
ברגע אחרון מישהו אמר, זה החטופים, צריך לעשות עם זה משהו. לא, זה כמו הדברים הקיצ'ים האלה שהיו נהוגים ב-90s, של לעשות תמונה מפסיפס של מיליון תמונות קטנטנות.
כן.
רק שזה לא יצר כלום. זה סתם היה תמונות זעירות של חטופים.
זה ענקים, זה היה, הם היו מדפיסים את התמונות לכל החטופים על עוגה, ואז הם היו אוכלים את העוגה. שזה היה דימוי נורא יפה.
עוגת החטופים.
עוגת החטופים.
זה באמת... זה באמת שרות טעם שאין כדוגמתה.
בסדר, וזה לא קרה.
אבל אנחנו יכולים לטעון פה בבמה הזאת שזה קרה, ולראות.
אנחנו יכולים לדבר בקרוב על פייק ניוז. אני כן רוצה להגיד שהיה לי ממש איזה משפט קטן שרציתי להצליח לשזור לתוך הדיון על החום, שלא כל כך הצלחתי לעשות, שזה ש...
אתה בא איתה עם אג'נדה היום?
בקטנה. שאני שמעתי ברדיו היום את רק מתלוננת על דרך השלום של פאר טאסי, והשורה...
לא קוראים לזה רק מתלוננת על דרך השלום.
לא, רק מתלוננת, נכון, זה נקרא דרך השלום, אבל יש לה שורה ענקית.
וגם המילים זה לא רק מתלוננת על דרך השלום.
לא, מתלוננת על החום, וזו שורה מצוינת.
היא מזמינה הפוך לשניים, ורק מתלוננת על החום.
ואז הם שאחרי...
או איזה חום.
ואז שהם מזדיינים, שהם בבית.
למה תמיד גסות? למה...
כי בזה עוסק השיר.
השיר לא עוסק בזה.
הם חוזרים הביתה אליה אחרי זה, ואז אם זה איזה חום, הלילה לא נשאר לישון, איך זה נקרא?
לא הולכים לישון. אתה יודע לדבר?
יו, את בעיה מעצמנת היום, וזה מוביל אותי לנושא האחרון שלי, שהוא זה שבמסגרת תביעת דיבה, במסגרת תביעת דיבה,
אתה תמיד אומר שזה או על סמים או על סקס. תמיד אומר, זה על... זה על אונס.
אני לא מבין,
זה על סמים.
את יצאת מאוניברסיטת תל אביב ויש לך כאילו, את חושבת שדברים עוסקים במשהו שהוא לא סקס?
אני לא חושבת שדברים, היה לנו את הוויכוח, זה דברים לא עוסקים במשהו.
ובאותו נושא, אני רוצה לציין שבמסגרת תביעת דיבה ביני לבין מיכל, יש פשרה של undisclosed amount שמיכל תשלם לי.
של מה?
את הולכת לשלם לי איזשהו סכום, זו הפשרה שהגענו אליה, בגלל שאת בעצם טעית. זה אפילו לא בניסיון לתקן אותי, זה אובייסטי, כמו שבית המשפט קיבל, ניסיון להשפיל אותי ולפגוע בשמי הטוב, בכל נושא הסוכנים המשותים, משותים.
אתה אפילו לא מצליח עכשיו.
הנה, את בת זונה, באמת.
אתה אומר משותים. משותים זה של
סירה. משותים, בסדר. המאזינה ירדן,
הפטרונית
ירדן, הגיעה לבית המשפט לתדדות אופי למרות הקרבה המשפחתית ביניכן, והיא בעצם, היא יודעת שזה ביטוי.
אף אחד לא מבין מה אתה מדבר. בפרק הקודם, ככה עושים, בפרק הקודם, אתה אמרת סוכן משותה, ואני אמרתי לך שאין מילה כזאת, ועכשיו הפטרונית ירדן אמרה לך שזה יש כן מילה כזאת.
כן, ואני בתמורה לזה שהסכום הזה שתשלמי לי יהיה נמוך יותר, אני אשמח כמו שתמיד משפטי דיבה זה נגמר, בהתנצלות פומבית.
לא.
מכירה את זה שתמיד יש את זה, שכאילו יאיר נתניהו הסכים עם כאילו בלה בלה בלה, לשלם סכום שלא פורסם ולפרסם התנצלות.
כן, ברור.
כן.
אז התשובה היא לא. אני לא אתנצל.
טוב, נושא, יאללה, בוא נתחיל בסדר היום. אני בנוסף לחום רוצה להגיד שאני מדוכה לא רק בגלל החום, החום נורא מדכה, כאילו ברמה פיזית, כאילו ליטרלית, לא ברמה מטאפורית, ומטאפורית אני גם מדוכה כי הנושא הראשון שאני רוצה שנדבר עליו הוא מחאת הסטודנטים ששוטפת את אמריקה.
כן.
בעקבות לכאורה, ג'נוסייד שלכאורה מתרחש לכאורה בעזה, או התרחש, כי יכול להיות שגם קצת נרגע המצב.
או יתרחש, כי אולי זה עוד יקרה בעתיד.
והסיבה שזה מדכא אותי, כי סידרנו השבוע את ה-Treadwives, פרסמנו בעצם פרק אקסטרה רק למנויים, ש... אולי הוא יותר לפרסום בפודקאסט של אחותי מבתור, אבל אנחנו גם באיזשהו שלב נפרסם אותו ללא מנויים, אבל נקודה שאנחנו אני מנסה להטיב עם המנויים עכשיו, ועשיתי רעיון השבוע עם אינטלקטואל שמאלני אמריקאי, ממש אחד מהאינטלקטואלים המעניינים באמת והפעילים באמת ב-Dirtbag Left, שכאילו יש להם גם פודקאסט וגם זה, ויצאתי מהדבר הזה סופר 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 מדוכה, ואז כאילו התפרצו ההפגנות, ולא הגעתי לדבר איתו על זה, כי זה כאילו קרה קצת אחרי, ואז אתמול בצ'אפו טראפ האוס, שזה הפודקאסט אחד מהדרטבג לב, שמעתי, היה רעיון עם, עם אחד מהמנהיגות של המחאה בקולומביה. אם כולם לא יודעים, יש בעצם מחאה סטודנטים אדירה באוניברסיטאות סביב עזה, והקימו מה שנקרא טאזים, כן? הרעיון הזה של חכים ביי, של Temporary Autonomous Zone, הקימו מין כזה סיטין, כזה מבצע, איך זה נקרא, כמו מבצע סובירסקי, וכל הדברים שהיו בסיקציס, כאילו עשו מין סיטין כזה, והקימו אזור, כאילו מין שבו הם עושים את המחאה ולא נותנים לאף אחד להיכנס. סביב עזה, וזה עורר תגובה פסיכית מצד האוניברסיטה, ובקלש ענקים מצד המשטרה, ועצרו אותם, ואז מצד שני גם מלא, לא נתנו לפעילים יהודים, ובכלל למרצה יהודי להיכנס שם, וזה נהיה שיט שואו ענקי, ובגדול זה פשוט האירוע עכשיו ששוטף את אמריקה. ושמעתי אתמול רעיון עם פלסטינית אמריקאית, שהיא גם לטינו, כמו שהיא ציינה, והיא ממש ממנהיגה את הדבר הזה, ומה שהיא הסבירה שם, זעזע אותי עד עם כאלה נשמתי, כי באמת הבנתי כמה המצב חמור, וכמה המצב באמת אגום מבחינת כאילו, אני לא רוצה להגיד בדיוק אנטישמיות, כי גם הרעיון שלי עם הבן הזה, זה לא הלך למקומות אנטישמיים, כאילו הוא בעצמו יהודי, אבל יש פה שבר ששם אותנו במקום זה, והיא אומרת, אני חייב לצטט לך קצת בתוך הדבר הזה, היא מקשרת בין, תקשיבי טוב, הנטייה הקולוניאליסטית של קולומביה, שמגרשת indigenous black people מהרלם, לבין הנטיות הקולוניאליות.
מגרשת במובן של היא יושבת בחלק בניו יורק שאמור להיות בו, באיזה מובן קולומביה מגרשת?
בואי שנייה תרסני את השפה האלימה שלך, ותשמעי איך קולומביה קמה על אדמת indigenous people, באופן היסטורי, צ'אפה קוואפו פוטאבר, אבל יותר מזה, טוב ששאלת, היום...
היא לא במרכז ניו יורק?
היא באזור שמכונה באפר ווסט סייד.
כן.
כן. היה שם איזה אינדיאנים שמתו מסמול פוקס. I'll give them that, כן?
בכל מקום באמריקה היה אינדיאני מתישהו.
כן, כן. שם ספציפית, כן, לגמרי. אבל זה אפילו זה יותר חמור מזה, חכי. זה מתכחס לקמפוס חדש שהולכים לבנות קולומביה בהרלם. שבשבילו עושים אפרוטינג לאינדיג'נס פיפל אוף הרלם, שהם במקרה אני לא יודעת יודעת או לא, black people, או people of color, או brown people. עכשיו, מה שאת לא ידעת זה ש...
השחורים אינם ילידים בהרלם.
אוקיי, אני מבין שהתחלנו עם ה-white supremacy.
לא, באמת, אני רוצה להבין.
אבל לא שמעת עד הסוף, כי קולומביה עושה שטאפ עם אוניברסיטת תל אביב. שעל מה היא נבנתה? על indigenous land של פלסטינים. עכשיו, לטענת המרואיינת הזאת, שאנחנו באמת רק, זה קצה הקרחון של מה שהדברים שהיא דיברה עליהם.
נקרא, say indigenous one more time.
Say settler colonial tendencies one more time, כי היא באמת אמרה, וזה ציטוט, שיש קשר בין המאבק למניעת settler colonialism through gentrification in Harlem, למניעת settler...
לא הצלחתי להקשיב למשפט.
יש קשר בין מניעת התנחלות, בעצם קולוניאליזם התנחלותי, איך הוא מתממש באמריקה, דרך ג'נטריפיקציה, זה מילת המפתח פה, לבין ההתנגדות לנטיות ה-settler colonialist של ישראל. עכשיו, הדוגמה שלה לא הייתה עזה, כן? או אפילו הבסיסים שצהל הקים בזמניים, שאולי אפשר לראות בהם כאילו, או הניסיון של מתנחלים להגיע לעזה. לא, לא, הדוגמה היא שטאפ, שקולומביה עושה עם אוניברסיטת תל אביב, שיחייב גם הרחבה כנראה של, או בנייה של קמפוס חדש באזור רמת אביב.
זה מצחיק שאתה קורא איזה שפטאפ, כאילו זה איזה מין משפיענית שעושה...
עושים קולאב בפייסבוק, כן.
אתה יודע, קידום ממומן לקוד קופון לרשת תכשיטים.
זה מדהים, כי היא מסבירה שם שבגלל שיבנו את הקמפוס הזה בהרלם ובונים את הקמפוס בפלסטיין, אז בעצם זה המשך של אותו היגיון. ואז היא אומרת את הדבר הבא, שהוא פשוט פרט עובדתי נכון, אבל מדהים, שהיא אומרת, אתם לא יודעים את זה, אבל קולומביה ו-NYU הם the biggest landowners בניו יורק, שזה נכון. זאת אומרת, הם כגופים מחזיקים את הכי הרבה שטח, בעיקר NYU. וגם יש אירוע מקביל ב-NYU, לא משנה כרגע. ובמובן הזה היא פשוט כושרת, אבל ברצינות מלאה, בין ה-ownership שכאילו NYU וקולומביה מפעילים על אדמת הנייטיבס בניו יורק, לבין, נגיד, שהיא כאילו באמת פלסטינית במובן הרדיקלי, בין כל ישראל.
לא מבינה.
זה מדהים.
לא, אני לא מבינה מה אתה רוצה להגיד לי.
יש אחדות מאבקים בין מי שנלחם ברנט בהרלם, לבין מי שעוזר לרועי צון פלסטינים, לבין מי שהולך בסן פרנסיסקו עם מפתח שהוא ירש מסבא רבא שלו.
זה אותו מאבק. אבל זה לא חדש, האנשים האלה חושבים שכל המאבקים הם אותו מאבק.
אבל הפעם האחרונה שהדבר הזה קרה בסקייל כזה היה וייטנאם. כאילו, יש פה אירוע שהוא כן סוחף קמפוסים.
אתה מתכוון כאילו למעורבות הרגשית של האזרחים.
לא שזה בסקייל של המצעד בזה.
במה שהם תפסו כהגנה על הצד החלש.
כן, כן. ואני חושב שמה שמטורף בזה, בחיבור הזה, שאיכשהו למרות שלנו, it doesn't make sense, האירוע הזה הוא כן מראה את החיבור, וזה כן נקודות שקצת דיברתי עליו עם בן, החיבור העמוק בין הפוליטיקת הזהויות האמריקאית, והשמאל שאנחנו, הפודקאסט בעצם קם לבקר אותו, כן? זאת אומרת, השמאל הזהותני התרבותי הזה שאומר, יש קשר בין המאבק הלאומי של הפלסטינים לבין המאבק הפריבילגי שלי כסטודנטית להפגין בקמפוס לבין ג'נדיפיקציה, זה אותו, האינטרסקשנליטי זה אותו מאבק, שרואה בפוליטיקה לא על בסיס סולידריטי, אלא על בסיס מין המושגים האפריורים האלה. ומה שקרה פה זה שאיכשהו ישראל היא איכשהו האירוע המושלם לזה, כי עכשיו אני רוצה להגיע לליבה של זה. מה הם רוצים שיקרה? מה הם דורשים? הם דורשים שקולומביה בעצם תעשה BDS, תעשה divestment. עכשיו עולה השאלה, במה? ואז נתחברת לפה טענה מדהימה שהיא קולומביה וה-NYPD ביחד, בכלל, מרוויחים מהמיליטרי אינדסטריאל קומפלקס. זאת אומרת, כל הדבר הזה גם מתחבר למאבק BLM. כי באיזשהו שלב ברעיון היא מתחילה לדבר על ה-NYPD. זאת אומרת, ה-NYPD היא בעצם הזרוע של מדינת ישראל בשם ה-Land Owners של קולומביה.
מה?
כן, כן, זה חשוב להבין, שמעתי אתמול רעיון שבמובנים...
משטרת ניו יורק היא שלוחה?
לא, משטרת ניו יורק היא פשיסטית, היא ידועה כצרכנית של טכנולוגיות ישראליות, טכנולוגיות ביטחוניות, טכנולוגיות מה שנקרא המעבדה, כן, שהם ניסו אותם בשטחים, אז ה-NYPD היא נגיד קונה את זה, וקולומביה, כמו מכון ויצמן נגיד, מושקע בכל, כן, יש להם כל מיני פטנטים, ויש להם כל מיני זה, ויש להם שותפות בכל מיני חברות, שיש להם נוכחות בישראל.
מושקע מבחינה מחקרית.
לא, כלכלית, יש להם נגיד פטנטים, אבל תקשיבי, זה ברמה הכי מפגרת, זה כאילו ברמת המייקרוסופט, כן, אינטל, זה ברמה הזאת, כאילו מציינת את מייקרוסופט, ג'נרל אלקטריקס, אינטל, כולם כחברות שבקולומביה יש has some stake, לא יודע בדיוק, נגיד יש בית ספר, לא יודע whatever, או זה, או קרן או whatever, ויש להם גם סניפים בישראל, כאילו אינטל בגלל קריית גת. זה ברמה הזאת, כאילו, ואתה אומר, והיא מסבירה שם שה-NYPD הוא הזרוע של בעצם ההון, שזה קולומביה, ה-land owner שיש לו השקעות כלכליות ומרוויח מהג'נוסייד, זה משפט שחזר עליו 15 פעם. Colombia is profiting from the genocide באופן ישיר ובאופן מיידי ובאופן יומיומי, בדיוק כמו שהיא profiting from the gentrification, כן, וזה אחד לאחד. ולכן מה שצריך זה שהם ימשכו את ההשקעות שלהם מכל החברות האלה ויעשו divestment. עכשיו, הקשר ל-NYPD פה הוא מדהים, כי ה-NYPD וכל השיח עליו, וה-defund the police וכל הדבר הזה, זה מדהים שהוא גם הצליח להתחבר לזה. ונראה איך הכל מתחבר ביחד. כן. עכשיו, ההתחברות ביחד הזאת היא באמת כבר מסוכנת במובן של כאילו אירוע... אני כבר לא מצליח להבין איך בכלים הומניסטיים מתמודדים עם זה, כי הרעיון שלה באמת יורד מהפסים מבחינת הניתוק שלו מהמציאות והניתוק שלי מהשיח הפוליטי הזה. לדוגמה, היא מסבירה שם שהסיבה שחיילי צהל חוזרים כל הזמן לבתי חולים, דבר אמיתי שהיא אומרת, זה כי ישראל בונה את הבנק אור הכי גדול בעולם.
את מה? את הבנק אור?
בנק אור, כן, אור אנושי, רקמות אנושיות, כי לישראל יש דאטה ויש רקמות אנושיות, הכי גדול, ובכלל, Israel is harvesting the organs of the Palestinians. עכשיו, הפודקאסט הזה שלי, צ'אפו, זה, כן, דבר אמיתי. עכשיו, צ'אפו וזה, הם כאילו, הם small, whatever, זה dirtbag left, הם כן small, והם כן פרובוקטיביים, וגם שמעתי רעיונות שלהם עם אנשים אחרים, וגם אז הבנתי שאני מקבל את הגרסה הכי radical של משהו. אבל זה כן מקום שבאיזשהו מובן, גם אם הוא כאילו, נגיד, לא מדייק עובדתית כמו שאני ואת לא מדייקים עובדתית, את יודעת, יש מרחק אור בין אני לא מדייק בפרטים שאני, או בספקולציות הפוליטיות שלי, לבין להגיד צהל בוזז את הגוף, את את את
האיברים של פלסטינים,
והוא לא רק שלא מתקן אותה, הוא כאילו מין זורם איתה, וזה אנשים שהם כאילו מין, אני לא יודע שאני חווה פה איזה שבר, כאילו השבר שאני הרגשתי מולם בזה שהם כאילו radically pro-Palestine ברמה שמבחינתי pro-Hamas, וזה הסיבה שהלכתי לבן ורציתי לדבר איתו על זה שיש קשר בין השמאלנות הזאת לבין בין הביביזם, ושהם עוזרים לצד הלא נכון, ושזה עוזר לחמאס, זה עוזר לביבי, רק היה בחיתולים של זה, את מבינה? ועכשיו כאילו מין זה התפוצץ באיזה רמה שהיא, שאני באמת לא יודע איך להתמודד איתה כבר. זאת אומרת, אני לא יודע מה התשובה.
כן.
זהו, לא יודע. הארדקור, אה? כאילו...
כן, אני חושבת שיש משהו גם בלימודים, נקרא לזה הומניסטים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה.
היא ראותה ברמה מסוגלת, הבחורה הזאת.
לימודים, אתה יודע, תיאוריה וביקורת. כן, כן. שגם אני הלכתי ללמוד את המסלולים האלה, וגם אתה. מי שלומד ספרות, מי שלומד פילוסופיה, היסטוריה, גם יש שם את זה, כל הדברים האלה. אז אני חושבת שיש שם תרבות של יצירת הקשים, תרבות מאוד מאוד...
זה בדיוק מה שדיברנו פעם, זה האידיליזם, זאת אומרת, זה תפיסה קונספטואלית של המציאות.
נכון, אבל גם אנחנו בפוד עושים את זה הרבה, אנחנו קושרים בין משהו למשהו, כדי...
כן, נכון, אנחנו גם עושים ביקורת וניתוח תרבותי, נכון.
בדיוק, זאת אומרת, ניתוח תרבותי תמיד קשור בסוג של השלכות האלה. ולקחת תופעה כן. מסוג אחד, ולהשליך אותה על תופעה מסוג אחר, או מסדר אחר, וזה באמת כלי יעיל. ואני חושבת שבמובן הזה, האנשים האלה ינקו מהשד הזה, טיפה יותר מדי, וכבר, ומה שמדהים זה שזה באמת חשיבה ביקורתית, אבל בקצה שלה היא כבר פוגשת חשיבה קונספירטיבית. כי גם קונספירטיביות עסוקה ביצירת הקשים. פשוט בקונספירטיביות הם מקשים קלושים.
או אפילו יותר, זה כבר אז באמת זה נהיה דת. זאת אומרת, אז זה כבר מקיים תכונות דתיות במובן מסוים, וזה מה שכל כך מפחיד, אני חושב שזה, כי אתה רואה שיש פה שיח שהוא כבר אמוני ברמה של כל תופעה.
לא, מה שמפחיד בזה זה שאני מזהה את הדברים שלמדתי בדברים האלה.
נכון.
בדברים שהאנשים האלה אומרים.
זה נקודה נורא יפה.
זאת אומרת, אני מזהה את הדברים שעליהם התחנכתי, שאני עד היום שואבת מהם, זאת אומרת, אני מאוד שמחה שהתחנכתי ככה, זה נתן לי המון כלים, אבל אני רואה שהאנשים האלה לוקחים את זה למקום לחלוטין מעוות. וזה משם הם שואבים את זה, מהמקורות שאנחנו שאבנו.
כן, אבל עובדה שנגיד את, למרות שיש לך הכי את הדיסקורס הזה ואת יכולה להבין אותו, עובדה שכל מיני אמרת לי, לא הבנתי. נגיד, יש לי פה כמה ציודים. They're rationalizing the white supremacy and humanizing the inherently dehumanizing colonial settler violence that is inherent in every state.
זה קשקוש בלבוש בעיניי.
מה העניין? שכאילו, אני ועד שאנחנו לומדים פוקו, וכל מה שכאילו בימין האמריקאי נקרא כאילו cultural marxism, ואתה לומד כאילו, באמת בעצם פוסט-מרקסיזם וביקורת תרבות, שזה מה שבאמת לומדים בגילמן ובכל התארים האלה במובן מסוים.
כן, ביקורת תרבות.
כן, בהתאם לכמה קורסים בסטטיסטיקה היית מוכן להרשות לעצמך, זה כאילו בעצם המנעד. והסל הכלים הזה, זאת אומרת, הוא מופיע בעיניך בגיל שלנו כבאמת כמשהו שהוא גם useless. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו לומדים משהו שהוא ביקורת תרבותי ונועד to make us smart. פה אתה רואה שזה כאילו, זה קצת השורה הזאת של כאילו, סטרוקטורות לא יורדות לכיכר, לא יורדות לרחוב, כן? זאת אומרת, המשפט הזה, כאילו, הם קצת באמת מצליחים להוריד סטרוקטורות לרחוב, ברמה שהיא, וזה באמת, לא בקטע כאילו זה, אבל זה באמת המוטיבציה הפוליטית, פילוסופית שלי בהקמת הפודקאסט הזה. זאת אומרת, זה הדבר המפחיד בשמאל האמריקאי היום, ובגלל זה אני מחפש את הדירטבג לפט, כי בסופו שאתה אומר, לא. זה עבודת אלילים, מה שאתם עושים. ומרקס הסביר לנו שזה נקרא אידיאליזם. אתם חושבים שהמושגים שלכם קודמים למציאות. המציאות קודמת לכל דבר.
כן.
כאילו, וזה חוזר למשפט המדהים הזה שברברה פילד, ההיסטוריונית של הדירטבג לפט, שתמיד אנחנו מרבים לצטט זה, שלפי השמאל העכשווי באמריקה, המטרה של עבדות הייתה white supremacy. אומרת, the point of slavery was cotton. וזה נורא נכון, כאילו, ההסברים הכלכליים הם נורא נורא חזקים, ובכלל, ולמה זה חשוב? כי הם מדחיקים פה את הכל, כי אז הבחורה הפלסטינית הזאת, שהיא גם לטינה, כן? יכולה להדחיק את המימד, שכאילו, סתם דוגמה קטנה לצביעות, כן? אפילו לא עניין שלהתווכח איתה. היא ליטרלי באה ללמוד בקולומביה. זאת אומרת, כל הדברים האלה שהיא טוענת, היו ידועים לפני שהיא התחילה, היא בשנה ב'. כאילו, אז לכל הפחות, she is literally funding את כל מה שהיא אומרת, ובכלל, אני הייתי טוען, וזו טענה שאני חושב שהרבה שמאל גלובלי טוען כלפי, אפילו ממקומות כמו ישראל, יכולים לטעון כלפי אמריקה, שהיא באמת נורא פריבילגית. זאת אומרת, גם משם במלגה, היא גרה בניו יורק, היא בטופ 1% של העולם, והיכולת שלה לעשות את המחאה הזאת ולהרגיש שזה בוער בה ברמה שהיא רוצה, נגיד שקולומביה עכשיו תשלם לה פיצויים על הטראומה של המעצרים האלימים, הוא באמת מפחיד, כי הוא מראה כמה היא באמת חושבת שמושגים קודמים למציאות, ושמאל שהוא אידיאליסטי איננו שמאל.
יש לי דוגמה מאוד יפה לעניין הזה של הסדר הכלכלי שבא לפני ה... המושגים של הגזע והחברה.
כן.
התפרסמה היום או אתמול בגלריה איזשהו ראיון עם מישהי בשם בטן הרדיסון, אני חושבת.
כן, ראיתי את זה.
דוגמנית שחורה שהיום היא כבר ממש באה בימים, מאוד זקנה, אבל שצמחה, אני חושבת, בשנות ה-70-80, שחורה. מניו יורק, מברוקלין איפשהו, שמאוחר יותר גם הפכה למין סוכנת דוגמניות וגם מין מנטורית של דוגמניות שחורות.
סיפור די מעניין.
נעמי קמבל ועוד וטייר בנקס וכו. ובאמת פתחה את הדלת לעניין הזה. הייתה אחת היחידות בזמנו שהיו דוגמניות שחורות. וגם ממש, אתה יודע, היא הצליחה להשתלב בתעשיית האופנה, היו לה חברים בווג, היא ממש השתלבה יפה. ומה שמדהים זה שהיא לא מוכנה להסתכל על אמריקה כאומה גזענית. זאת אומרת, זה מאפיין הרבה אנשים...
זה מעניין על בלאק אמוג'י.
לא, אבל לא מהמקום הזה דווקא. דווקא לא.
כן, אוקיי.
זה מה שמעניין, שהיא לא לקחה את העמדה הזאת, שזאת עמדה שהיא, יש בה משהו בעייתי, כי היא אומרת, היא לא אומרת שאין גזענות, היא אומרת, אני מעל החוק.
כן, כן.
אני מעל הכל. וזה מאוד מאוד בעייתי. כן, כן. אבל היא לא אומרת, אני מעל זה. היא אומרת, אני לא הרגשתי גזענות, אני חושבת שאנשים לא מבינים. והיא טוענת שאם אתה מאשים אנשים בגזענות, הם ישר נסגרים.
כן.
ואם אתה מנסה להעיר להם פינות שהם לא מצליחים... לראות לבד, אז אפשר לקיים שיח. זה כבר טענה מעניינת, ובוא נגיד, לפחות היא בכיוון מאוד אחר ממה שהעולם הלך אליו.
כן,
זאת אומרת, היא חותרת לדו-שיח ולא לביטול, לצורך העניין. עכשיו, היה איזה טענה, שאלו אותה בכתבה, מה דעתך על זה שכאילו, זאת אומרת, איך את אומרת שלא היה גזענות? זאת אומרת, לדוגמניות שלך שילמו פחות. כאילו, נעמי קמבל תמיד דיברה על זה, ששילמו לה פחות כי הייתה שחורה. היא אומרת, נכון, שילמו פחות, וזה באמת הפריע להן מאוד, אבל צריך להבין את ההקשר. ואז היא נותנת סיפור מאוד מעניין. היא אומרת, במסלולים זה קרוס דה בורד, שילמו לכולם אותו דבר. אבל בבילבורדס, כשמופיעה לבילבורדס, אז היה שלטים בשכונות שחורות, שזה שכונות שלפרסם בילבורד בהם, זה יותר זול, כי זה שכונות פחות טובות, שזה הגיוני. והמפרסמים היו רגילים לשלם פחות על הבילבורד בשכונות הגרועות. ואז נעמי, שהייתה פרזנטורית שם, כי שם מן הסתם הגיוני לשים אותה, כי זה האוכלוסייה שלה, קיבלה פחות כסף. עכשיו, בוא, זה לא אומר שאין פה גזענות. זו עדיין גזענות. פשוט יש משהו מעניין בזה שמאחורי הגזענות הזאת יש איזשהו הסבר כלכלי.
אני מסכים לזה דוגמה מהממת.
כן, זה באמת, זה דוגמה מאוד מאוד מעניינת לדברים האלה, ואני חושבת שבאמת, כמו שאתה אומר, זה מה שהילדים האלה לא מבינים. זה לא אומר גם שאין גזענות, זה לא מתרץ את הגזענות, זה פשוט מנסה לייצר סדר בעולם, ולא, זאת אומרת, ולא לחלק אותו פשוט לטובים ורעים
בדיוק,
בצורה מוחלטת וחותכת.
זה היה נקודה שרציתי, שחשבתי שאת הולכת להגיע אליה, שכאילו מין כל העולם, once את חיה בעולם שהוא נטו קונספטואלי, אז כל העולם נהיה רק שיפוטים בינאריים, קנטיאניים, במובן הכמעט אכזרי הזה של כאילו טוב או רע. זאת אומרת, בדיוק,
כן, מוסרי או לא מוסרי.
בדיוק, ומה שהולך שם, עכשיו, סתם, ניקח דוגמה מעניינת, כאילו נגיד האישה הזאת, כמו אובמה, כאילו אני מוכן לקבל את זה שלאנשים יש פסיכולוגיה שהיא אחרת מהפוליטיקה שלהם. לדוגמה, ליל וויין, הראפר, כן. זה בדיוק הדיבור שלו, כמו האישה הזאת. זאת אומרת, הוא מסרב בכלל לדבר על גזענות באופן כללי, כי הוא אומר, הוא גם אדם מאוד דתי, כאילו, אז יש לו גם איזה צד מאוד שרמוני, הוא אומר, בחוויה שלי, כאילו, לא יודע, כאילו, העולם די מדהים, כאילו,
כן,
אני, יש לי, אני מכוער, יש לי קעקועים על הפנים, עבדתי קשה רצח, עם בוקסה של אוטוטיון, And that shit is כאילו, ראיתם כמה, כאילו הבית עצום, ויש כן. עוד אחד, וכאילו, God loves me.
אני
כאילו,
ישן בתוך כסף.
אני ישן בתוך כסף, וכאילו אני שר על הפיפי שלי, וכאילו זה צחוקים, ואני עם החברים שלי, והוא כאילו גם איזה מין כזה, באמת good Christian, באיזה מין פוזיטיב כאילו.
כשאמרת מין... שר על הפיפי שלי, התכוונת כאילו,
לא, יש לו הרבה שורות, יש לו את השורות, הוא שר על שתן לפעמים.
אה, הוא אוהב לשיר על שתן.
כן, יש לו
אוקיי, חשבתי שאתה כאילו פתאום משתמש בשפה מחובסת כזה, וזה לא התאים לך. כן.
אז אני אומר, הוא, זאת אומרת, הוא גם, במקביל לזה אפשר להבין שזה החוויה האישית שלו, והוא רוצה לדחוף את עצמו, וזה אחר ממה השיח הפוליטי שלך. אני חושב שזה בדיוק הנקודה, שכאילו מין, אין שום פרגמטיות בעמדה, כי זה נטו תיאורטי, וזה לא רק עניין של קטגוריות של מין או גזע, זה עניין של תרבות, או הכרעות תרבותיות, או הכרעות סמליות שהן אסתטיות, כקודמות לממשות. כאילו, היא הוכחת לקולומביה, בטח כי יש שם שלט שמכיר באידיאנים. אבל עכשיו מקימים את האוניברסיטה החדשה, את הקמפוס בהרלם, ובמובן הזה, ההצטלבות אירועים פה שיוצרת משהו גל אידיאליסטי מטורף כזה, שמאלני, הוא מטורף.
כן, אז מאישה שחורה אחת לאישה שחורה אחרת, אני רציתי לדבר על ביונסה, לא על האלבום הגרוע הזה שאין לי עניין לדון בו.
רק תשמעי את השיר בודיגארד, הוא שיר ממש
טוב. לא מעוניינת לשמוע את זה. אבל ביונסה יצאה עם סוג של פרסומת, סרטון קידום, לא יודעת כבר איך לקרוא לזה, כי כבר כל הדברים האלה גם כבר נזילים בעולמנו, ומה ההבדל בין סרטון לפרסומת, לסרט, כן, לברבי, כן, למשהו.
לפיישל רג'ים שלך, להר רג'ים שלך.
כן. ראית את הסרטון הזה?
כן.
ראית אותו. כן. אז הוא מוקדש למותג ההר פרודקט החדש שלה שקוראים לו סקרד או סקרד, אני לא יודעת איך היא הוגה את זה, כי זה כאילו סקרד, אבל זה כתוב עם
סי ואי
בהתחלה, כי זה הסוף של ביונסה. כן. לא משנה, סקרד נקרא לזה לשם הדיון. סרטון מאוד ארוך, וזה סרטון של, שדווקא ברשתות החרדיות היום הוא מאוד, מאוד רווח. זה סרטון בז'אנר שקוראים לו Getting Ready.
כן.
זאת אומרת,
מכיר את הצוגה.
ברור, כולם מכירים. זה מישהו שמדבר אליכם, או מישהי בדרך כלל, בזמן שהיא, מתארגנת ושמה איפור, או מטפלת בשיער שלה. לפעמים, דיברנו על זה כבר, שלפעמים זה, הנושא הוא שגרת האיפור או הטיפוח עצמה, ולפעמים הנושא הוא משהו אחר, וזה פשוט מין רקע לזה. אז היא, רואים איך מכינים אותה את השיער שלה לאיזה משהו, זאת אומרת, איך, תהליך מאוד מאוד ארוך.
של פרפי שפורמים לה את הטלטלים בעצם, אם אני אבין נכון.
לא פורמים לה את הטלטלים,
אבל... אני גבר לא הבנתי מה אני רואה שם.
מטפלים לה בשיער, אז בוא, אז בשביל זה אני כאן כדי להסביר לך, מה ראית שם באמת. Okay. עכשיו, יש voice over של ביונסה שמסבירה על השיער, כמה היא רצתה להעניק לנשים את החוויה עם המוצרים האותנטיים ושל זה, ואיך שהיא גדלה בסלון של אמא שלה, שאמא שלה היא ספרית, נננה, ואיך זה השפיע עליה. המון המון בולשיט.
זה המותג שלה שנקרא סדר.
סדר.
סדר פסח.
עכשיו, מה המסר של הסרטון? המסר של הסרטון הוא, לביונסה יש שיער. אוקיי?
אני הבנתי שזה מתייחס לאיזשהו, שזה תשובה לאיזה סוג של ביקורת.
זה תשובה, בדיוק. עכשיו, זה מי ש, אתה יודע, מי ששוחה בשיח הזה, אז זה מובן מאליו בשבילה.
מה זה השיח הזה בו שנייה?
לא, על, 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 על שיער וביונסה ושיער שחור. זאת אומרת, אבל אני רוצה להסביר למי שלא, שזה לא אינטואיטיבי לו או לא.
לי אין שיער.
לך גם אין שיער, נכון?
אני מיינורטי במובן הזה ביחס לביונסה, לא?
נכון, אתה יכול להגיד לאנשים don't touch my hair. קודם כל, שיער של נשים שחורות זה עניין.
כן, זה אני יודע.
זה לטענתן, חלק מההגזעה שלהן. העיסוק בשיער שלהן, זה שאנשים רוצים לגעת בו, זאת אומרת, הרבה נשים שחורות מתארות איך נשים לבנות נגיד יהיו כזה מין, אפשר לגעת לך בשיער, שזה איזושהי פרקטיקה משפילה ומקטינה, ובגלל זה באמת לסולנג', אחות של ביונסה, יש באמת שיר שקוראים לו Don't Touch My Hair, אבל זה בכלל, זה משפט לא שלה, זה משפט של כאילו מין כמו צאו לי מהרחם, זה מין משפט מחאה כזה של נשים שחורות שנהיה קאצ'י, ועוד עניין עם השיער השחור זה שהוא כמובן לא מתאים לאידאל היופי, כי הוא מקורזל, הוא צפוף, הוא קשה לסידור, הוא שחור.
My hair is brittle, כמו שנינה סימון הייתה אומרת.
כן, במקום להיות אידיאל היופי, שזה כמובן חלק ובהיר, וקל לסידור, ושאפשר ללכת איתו פזור, והכל. והרבה נשים שחורות, זאת אומרת, כן נהוג, בגלל שהשיער השחור הוא כל כך קשה לניהול, אז הרבה נשים שחורות, מה שהן עושות זה שהן מגלחות את הראש לחלוטין, והולכות עם או פאות,
או תוספות,
או תוספות,
כן.
או...
וויב, מה שנקרא.
וויב, וזה יותר נוח ללכת ככה, ושנים נטען על ביונסה שבעצם היא קרחת, שאין לה שיער. וכבר כמה פעמים היא ניסתה להוכיח שזה לא נכון, זאת אומרת, גם אמא שלה פעם צילמה איזה סרטון שהיא מטפלת לה בשיער, וזאת אומרת, היה הרבה... יש גם מין מיתוס על נשים שחורות שהן לא יכולות להאריך שיער, שהוא נשבר, זאת אומרת, שהן לא יכולות להגיע לשיער ארוך.
וזה מפתיע, כי יש לה כאילו שיער ארוך.
זה הקטע. זאת אומרת, הסרטון הזה, הוא בא להגיד, עכשיו, למה היא צריכה להגיד את זה? מה אכפת לביונסה?
אני הבנתי שיש פה עניין עם ריאנה, והמותג שלה, ושהיא הציעה את הסרטון, כאילו... שהוא יוצא סט של getting ready של איך נקרא פנטי
לא יודעת לגבי זה למה
אחד שיער ואז כאילו מין
למה הביונסה צריכה לענות על זה למה אכפת לה כי היא מוציאה ליין של מוצרי שיער
נקרא שיערדר
ואז אנשים האשימו אותה בצפיסות מי שאין לה שיער על הראש זה קצת מצחיק שהיא תוציא, זה ליטרלי הסנדלר הולך יחף, זאת אומרת, זה אין דוגמה יותר טובה
אם זה נכון, אבל מצד שני כאילו בא להגיד סתם מלילים עליה
כן, אבל היא צריכה שאנשים יקנו את הפרודקט.
לא, זה נכון, זה ברור.
אם אני קהל פוטנציאלי לפרודקט, ואני חושדת, שכמו שאמרו לי, לביונסה אין שיער, אני לא אקנה מביונסה את המוצרי שיער שלה, נכון?
עד אישה שחורה בתרחיש הזה? לא, אני שואל באמת, היא מוכרת לקארנס או שהיא מוכרת לשחורות?
היא טוענת שלכולן. היא טוענת שזה גם
לזה. לפי המחירים, למי את חושבת שהיא מוכרת?
אני לא הסתכלתי על המחירים.
לא, אבל זה כאילו זה היי-אנד?
אני לא יודעת, אני לא יודעת לענות לך.
בטופ שלף?
אבל באמת מה שמעניין, זאת אומרת שהיא הייתה צריכה
להזנות עצמה.
מה שקרה להזים את השמועות האלה,
כן, כן.
בגלל שהיא צריכה לעשות כסף מהמותג הזה. וכל הסרטון הזה, זה הסאבטקסט שלו. כן. יש לי שיער, הוא מחובר לקרקפת שלי באמת, הוא ארוך, כדי ביונסה,
כן.
יש לי את הדבר הזה, תפסיקו להלעיז עליי. אני האמת מאוד הופתעתי, כי אני הייתי משוכנעת שאין לה שיער, אני לא יודעת, אגב, יכול להיות שזה, אתה יודע.
יכול להיות שזה גם חדש, בין כמה שנים, נגיד.
וגם יכול להיות שזה איכשהו, אתה יודע, אפשר, אני בטוחה שאפשר לייצר סרטון כזה היום.
זה בדיוק, אני שונא את זה שה-AI יצר את זה, זה הכי כאילו בעולמות דיסאינפורמיישן, הכל יכול להיות עכשיו אמיתי. זה הכי מסוכן.
אבל זה נכון קצת, לא? זאת אומרת, אתה אומר...
כן, אבל זה כבר כאילו מין...
זאת אומרת, היום הוכחה של סרטון או תמונה, היא לא...
בואי, אבל זה לא בית משפט. כאילו, היא יכולה... כן, נכון, היא יכולה, אבל זה כבר כאילו מין... זה כבר בעיניי מסוכן, כי אז זה כבר באמת הונאה ברמה של לו זה יתפס, זאת אומרת, זה מה שאנשים לא שוכחים. אם זה באמת קורה, ואתה מזייף משהו בקנה מידה כזה, ואז זה נחשף, אתה שרוף ברמה שהיא סופית, כאילו. ויש פה עוד עניין שאני חושב שהוא כן משמעותי של הדבר שהיא עשתה, הסרטון הזה, היה בו משהו בעיניי מאוד צ'יפ, במובן הזה של כאילו אמרתי, יו, זה פאקינג ביונסה, ואובייסט, הבנתי שזו תשובה, והיא חייבת גם להיות אינפלואנסרית. זאת אומרת, בסופו של דבר, היא לא יכולה רק לעשות את whatever it is she... זאת אומרת, כי היא, כמי שאני תמיד אומר, שהיא המקבילה של מישל אובמה בשדה התרבותי, תמיד ידעה לשמור את עצמה בכותרות, ולהיות רלוונטית, זאת אומרת, זה לא שהיא כאילו pure artist, שכאילו משחרר אלבום פעם בעשור, כן? היא לגמרי מידיה סבי ברמות הכי גבוהות בעולם. מצד שני, עם התקדמות, מה שהייתי קורא לו, כלכלת היוצרים, כלכלת הקריאטורים, ההשתלטות של הלוגיקה של הגיג אקונומי והלוגיקת כאילו מייקרו פיימנטס הזאת על כל העולם, אז בעצם האינפלואנסרית נהיה גם מדיה משמעותית, גם את ביונסה. זאת אומרת, היא באמת לא יכולה to participate in capitalism בסקייל גדול, לולא היא תעשה את הסרטון. לפני 10 שנים היא הייתה צריכה להשתף בפרסומת, כן, היא הייתה צריכה את הפרזנטורית של הברנד שלה.
לפני 10 שנים היא לא הייתה משיקה... מותג למוצרי שיער,
כי... למה, לא היה כוכבות שעשו דברים כאלה?
היה, אבל זה נמוך.
זאת אומרת, anyway, זה טוב, זה מתחבר לדיון של למה...
זה נמוך, לפני כמה שנים, אתה יודע, קיילי מינוג לא השיקה קו של חרה, מדונה, הם לא עשו את הדברים האלה. אחד לא דרש מהכוכבות גם להתעסק בדברים שהם לא ההומון שלהם, זה חלק מהרעות החולות של העידן הזה.
אני רציתי לדבר על מאמר דעה של מייק פנס, שהיה לשער של הניו יורק טיימס. מאמר נורא מעניין, שבו הוא בעצם דורש מטראמפ, האקס.
תסביר למי שלא מבין, מי זה מייק פנס?
מייק פנס הוא סגן הנשיא של טראמפ, שהוא בעצם מי שטראמפ הביא, סיבה שהוא נבחר להיות סגן נשיא, שטראמפ בעצם מעבר לזה שהוא כאילו ימין פופוליסטי, בעצם אין כל קשר בינו לבין הימין השמרני האמריקאי, בעיקר הימין האבנגליסטי, מקרי בהחלט. ומייק פנס הוא born again evangelical, שחושב שמטרתו לייצר מלחמת גוג ומגוג ולהציל את כל התינוקות, וממש לופי קריסטיאן. דוקו מדהים, מי שלא ראה, ג'יזוס קאמפ, ממש ממליץ, וגם ממליץ על התאורה לעד, לא תאורה, איך זה נקרא? עד טיל קינגדום קאם, הסרט של מאיה זינשטיין, שגם מראה את הקשר בין האבנגליסטים לישראל. anyway, מייק פנס הוא אבנגליסט, שאחד מהנושאים שהכי מטרידים אותו בעולם היא הפלות. ועכשיו, לקראת הבחירות, זה נושא שעלה, כי יש את זה עכשיו, זה הרבה סטייטים דנים בזה, אחרי הפסילה של רו ורסס וייד, ובעצם טראמפ הודיע בצעד די אולי מפתיע, קוואט און קוואט, שהוא יאפשר לסטייטים להכריע לגבי אבורשנס בעצמם.
וואלה.
כן. עכשיו, זו עמדה נורא מעניינת, כי על פניו, הנושא של אבורשנס הוא הפיגוע הכי גדול של טראמפ anyway, כי, זאת אומרת, א' כל, לא בקטע עכשיו כאילו סליזי, אבל זאת אומרת, אם יש בן אדם שיודעים שהוא מימן אבורשנס בסתר, זה דונלד טראמפ.
בטח.
כן, זאת אומרת, כל ההשתקות האלה וזה עוסק גם בדברים כאלה, ולכן כן. זה כאילו, זה לא ידוע, זאת אומרת, זה beyond shadow of doubt, כאילו.
כן, הפלות מאפשרות את טראמפ.
כן, בדיוק. עכשיו, ברמה הסמלית יותר גדולה, הוא חזיר שמן נענתן שאוהב לזיין, זה הסם של טראמפ, זאת אומרת, הוא לא אוהב סמים, הוא לא שותה, הוא גם אין לו טעם כאילו בגבוה באוכל, הוא אוהב דברים יקרים ברמה האסתטית ונשים יפות, ובעיקר הוא אוהב כנראה להשפיל ולהנוס, וזה כל מה שהוא אוהב, אז זה כאילו מין מאוד לא יושב עם הדימוי הזה, כן? עכשיו, שטראמפ נבחר, דיברנו על זה, וזה גם, כאילו, היה שיח ציבורי, כאילו, איך בן אדם שהוא כזה, כאילו, חילוני, נבחר על ידי הימין השמרני.
זה הרבה מעבר לחילוני, כן, אבל בדיוק. בסדר, זה לא המילה הנכונה.
כן, במובן מסוים, זה מתחבר מעניין לדיון שלנו על ביל קלינטון ועל הדוקו, והסדרה על מוניקה לוינסקי, גם כי זה מראה איך התפקידים השתנו. זאת אומרת, ב-90s, הדמוקרטים היו המפלגה המופקרת. כן?
נכון.
כן, והיום המופקרות מופיע כדבר שיכול להיות... להתראות קמצנים, באמת שיהיה לכם חג שמח. אני רוצה ממש לשתף בדבר קטן, כי אני חושב שאנשים לא יודעים את זה. מיכל רוצה לתת לכם עוד תכנים, נגיד עלה הפרק הזה של אחותי, ומיכל רוצה לתת לכם, אני לא מסכים.
מה זה, הם לא יודעים מה זה הפרק של אחותי.
הפרק של ה-Trad Wives, שדיברנו על הנשים השמרניות המורמוניות שעושות אינפלואנסינג לחילוניות, ומנסות לגרום להם לגדל את הכרוף של עצמם.
נכון.
אז אני לא רוצה לתת לכם את זה. אני חושב שצריך לשלם על דברים, ולמרות שחג, והייתי יכול להיות כאילו רחום. אני לא עושה את זה. ולכן אתם לא תשמעו על...
דיברנו על מייק פנס ועל טראמפ, והשוני בין העמדות שלהם על הפלות בין היתר. דיברנו על...
על המחקר של פרופסור קאס, על תרופות לבני נוער, ובעצם סיכום של כל מה שאנחנו יודעים על הנוער הטרנסג'נדרי, והתרופות שלהם, ואיך בעצם ה-culture wars...
על פניו משבשת את היכולת לעשות מחקר מימן, התווכחנו בנועם, דיברנו על התבטאות של ריאנה לגבי הציצים שלה, כן, ציצים, ממש לגבי ציצים,
דיברנו על הומיין,
שזה איזשהו ניסיון חדש של חברה יחסית צעירה, להחליף לנו את הטלפון באמצעות מוצר חדש.
אבל אתם לא תשמעו שום דבר מזה, אבל הכל בסדר, יש לכם $3 וקר לי בלב.
ביי.
ביי.
בעצם אמרתי מייק פנס, אבל זה לא, זה כן. קר לי בלב. לקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים,
ולא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא יקרה, זה לא קרה. וקר,